קשת, כל שידורי תורה. היום, יום רביעי, שיעור השפועי באגדות חלק. כאן זה עזרא ביק, ואנחנו נמצאים בדף צדי א' עמוד ב'. התחלנו לקרוא לפני שבוע סיפור, שיחה בין אנטונינוס לרבי, שהיה בנושא תחת עמיתים, נושא של הפרק, ובעקבות אותו סיפור, יש כאן כמה, עוד שני שיחות בין אנטונינוס לבין רבי, שהם לא קשורים לתחיית המתים, למרות שהם כן קשורים לדברים מאוד מאוד יסודיים. הראשון, אני אעבור עליו יחסית במהירות, כי אינני, לא הצלחתי להבין אותו לגמרי. יש כאן דימוי מאוד מאוד חזק, ואני חושב שזה מדרש חשוב. כמו שכל סיפור של רבי ואנטונינוס, לכאורה עוסקים בדברים מאוד מאוד יסודיים. וחשובים, אבל המשמעות המלאה כאן במקרה הזה לא הצלחתי לעמוד עליה. ולכן אני מציג את זה בפניכם, ומי שרוצה, מי שיעוט להסביר לי, מאוד אשמח. אמר לו אנטונינוס לרבי, מפני מה חמה יוצאה במזרח ושוקעת במערב? יש לזכור שהשמש בעולם העתיק גם בעולם שלנו, אבל בעולם העתיק מהווה מוקד של תשומת לב רבה. חסר תמיד מדברים בכך, שזה עיקר עבודה זרה, זה השמש, מקור החיים, מקור הזמן. אנחנו חיים בהשפעת השמש. לחיות זה לחיות תחת השמש. אין חדש תחת השמש, כשמה שלמה המלך. למה השמש יוצאת במזרח, זורחת במזרח ושוקעת במערב? אמר לו, רבי, אי הווי איפכנה מי אחי הווי אמרת לי. אז רבי אמר לי, אל תקשקש לי, אל תקשקש לי את המוח. כיוונים זה כיוונים. אם זה היה הפוך, היית שואל אותי אותו דבר. אז הוא אמר, לא התכוונת. את לא הבנת את כוונתי. אמר לי, הכי כמין אלך. השאלה שלי הייתה ככה, מפני מה שוקעת במערב? לא שואל למה זה זורחת במזרח שוקעת במערב, אלא למה היא שוקעת במערב? מה הכוונה? רש"י מסביר. במקום שהיא תשקע במערב, היא הייתה צריכה לשקוע במזרח, מאיפה שהיא יוצאת. תסובב את כל העולם, עד שתחזור למקום זריחתה למזרח ותשקע. דאי, הווי, הכי, דו הווי, אמין אלך, מפני מה, שוקעת במזרח. תנורג העולם, כך הוא, ממקום שיצא, שם נכנס. השאלה של רבי היא למה השמש לא חוזרת לשקוע במקום זריחתה. כלומר, לא שאלה מדעית, כן? אבל השאלה היא, אתה רואה את השמש כמשהו שבא לבקר אותנו, אז היא צריכה לחזור הביתה. ואם, כפי שמתברר, הבית נמצא בצד מזרח, כי משם היא יוצאת בבוקר, אז הייתה צריכה לחזור לאותו מקום. צריכה לחזור ממקום שהיא יוצאת משם. למה היא שוקעת מול מקום זריחתה? וכנראה, כשבלילה קשור, לא רואים אותה, אז היא חוזרת למקום ההתחלה. אבל בחווייתנו אותה, היא לא חוזרת אל המקום המקורית, אלא ממשיכה הלאה ושוקעת רחוק מביתה. זאת השאלה. אז רבי צריך לענות. אמר לו, כדי ליתן שלום לקונה, שנאמר, עוצבה השמיים לך משתחווים. יש כאן דימוי מאוד 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 חזק, מאוד מאוד מושך. ממש מלאת פרק. הוד, מלאת משמעות, שחייבים להבין אותה לעומקה. רש"י כותב, מוסיף נקודה שחייבים להוסיף לגמרא, שכינה במערב. על זה אנחנו לא נדבר למה. גם הגמרא לא מדברת ככה, אז אנחנו לא חייבים. אבל שכינה במערב. אומר רש"י, כדי ליתן שלום לקונה לקדוש ברוך הוא שהשכינה במערב, וכיוון שמגעת עד מערב, הולכת ומשתחווה לפני הקדוש ברוך הוא שבראה. לקח שוקעת ונכנסת כפופה, לפני הקדוש ברוך הוא. הנה הדימוי, השמש עולה, 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 עולה. מגיע לרום מעלתה, ועכשיו הגיע הזמן ללכת הביתה. ללכת הביתה לחזור על עקבותיה, לחזור למזרח. או כמו שראה שכזה לפני כן, לעשות סיבוב שלם ולחזור למזרח. אבל אז, מרום מעלתה של הצהריים, רואה לפניה השמש את המלך. הקדוש ברוך הוא שהשכינה במערב. ולכן היא הולכת ומשתחווה. התנועה של השמש מרום צהריים ועד שקיעת מערב, זאת תנועה של כפיפה, לשון של רש"י, של השתחוויה מול האדון שנמצא בצד מערב, כשכינה במערב. משתחווים לקראת מערב, והשמש, כביכול אדון העולם, אדון ההוויה האנושית, משתחווה כלפי הקדוש ברוך הוא. הסיפור ממשיך, והחלק השני כאילו עובר לרמה אחרת לחלוטין, משהו מאוד מאוד טכני ויחסית קטנוני לעומת הנשגביות של התמונה הזו, שהשמש שמשתחווה כלפי הקדוש ברוך הוא, שנאמר, וצבא השמיים לך משתחווים. אמר לו, ותיתי את פעל גדרך, כי ותיתן שלמה בתיום. אז למה היא צריכה להשתחוות כל הדרך שהיא תגיע עד פעל גדרך, חצי השמיים, רום השמיים, ותיתן שלמה, תשתחווה שם. לא יודע, קשה לי איתם מה בדיוק הכוונה, איזה תנועה של השמש תחשב לנתינת שלום בפעל גדרך. רש"י אומר, ותשקע לשם. היא תשקע, היא תיעלם באמצע השמש. יש תמונה כזאת בעולם העתיק, שמוזכר גם בגמרא, שהשמש, כשהיא שוקעת, היא נכנסת לחלון מאחורי הרקיע. לא מתחת לארץ, אלא מאחורי הרקיע. ואז היא חוזרת למזרח מלמעלה. אנחנו לא רואים אותה, כי השמיים אינם באמת שקופים. יש בהם, יש חלונות ברקיע. אז זו קטנה הכוונה, תיתן שלום, תעשה איזושהי חוויה, תשקע שם, תשקע באמצע רקיע. למה היא לא עושה ככה? למה היא צריכה לרדת כל הדרך מערב? איזה מין הליכה ארוכה יש? רש"י מנסה לנמק שכך דרך בני אדם שמשתחווה ברחוק לפני המלך, ואינו מתקרב כל כך. ועד שאתה רואה, אתה משתחווה מרחוק, איזשהו פער, מרחק, ריחוק שאדם שומר בינו לבין המלך. אז שהשמש תיתן שלום, תשקע לפי רש"י, בחצי היום. בלי להתקרב עד סוף מערב. אמר לו, מפני, משום פועלים ומשום עוברי דרכים. רש"י מסביר, אנשים צריכים לתכנן את היום שלהם, ואם השמש הייתה שוקעת בפתאומיות, ודאי לפני המצאת השעון, אז אנשים היו תקועים באמצע עבודתם ובאמצע הליכתם. אז ככה השמש שוקעת לאט לאט, ואנשים מבינים שמתקרבים לסוף היום, ואז עושים את ההכנות לגמור את העבודה, או להניח את העבודה בצורה מסודרת, למצוא אכסניה בשביל עוברי דרכים. זה היה לא נעים, ולא מעשי, ולא יעיל, אם היום היה נגמר בחצי היום, כלומר בחוזק היום, ופתאום, פתאום לילה. הצירוף בין הנקודה הזאת, שהיא נקודה כזאת אתית מסוימת, לבין הנקודה הראשונה, הוא בעיניי קשה, אני לא בדיוק הבנתי איך לצרף אותם. בגדול, בעיקר בגלל החלק הראשון, אני רוצה להציע את הנקודה הזאת. הדרישה של הרומאי, שנראה לו הגיוני, שהשמש תשקע במזרח מאיפה שהיא יוצאת, היא מבוססת על נקודה שיכול להיות שאנחנו גם ינקנו אותה, כי אצלנו זה כל כך ברור שהשמש סובבת את הארץ. זה בעצם מה שהוא מבקש, רק שהסיבוב שלו זה יהיה סיבוב על פני השמיים, והעיקר הוא תפיסה סיבובית של הזמן. חוזרים לנקודת ההתחלה. היום נפתח והיום נגמר, נסגר. והשמש צריכה, אם כן, השמש שמסמלת את כל הוויית הזמן של האדם, אז יוצאים בבוקר וחוזרים לנקודה שיצאנו. יש חוויות מעניינות במשך היום, אבל בסופו של יום חוזרים לנקודת המוצא. זאת תפיסה בהיסטוריה של החשיבה האנושית, זאת תפיסה מאוד 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 עמוקה. כמובן בניגוד, להבהיר את הנקודה, הניגוד המוחלט הוא תפיסה של התקדמות, שאף פעם לא חוזרים לנקודת המוצא, ממשיכים, אנחנו נמצאים להשתמש במשלים אנושיים, אדם קם בבוקר, יוצא מן הבית, חוזר לבית, או אדם קם ויוצא למסע, ואף פעם לא חוזר, הוא נוסע. בסוף היום הוא נמצא בנקודה מסוימת, מחר הוא מתחיל מאותו נקודה והולך קדימה. זה שתי תפיסות חשיבה על החיים. זה מתבטא בספרות, גם בפילוסופיה, בסוף קשה לבטא אותו, אבל זה נמצא, אבל בעיקר בספרות, בסיפורים, בתפיסות תרבויות עמוקות. אנחנו סובבים על אותה נקודה, או אנחנו נמצאים במסע ארוך לקראת יעד. והתפיסה שהוא ביטא, אנטונינוס אומר, אני לא מבין למה השמש שוקעת בסוף מערב, היא צריכה לחזור הביתה. עכשיו, התשובה של רבי, אם כן, היא מאוד מעניינת. רבי יכול לענות לו, כמו שאני עכשיו רמזתי, למה? היא הולכת לשום מקום, אבל האמת שאי אפשר לענות ככה, כי מחר בבוקר היא ודאי תזרח במזרח. אז יש משהו סיבובי, סיקליקי, סיבובי, בחיים. עובדה שהשמש זורחת כל יום, הנקודה שהייתה אתמול. אבל בכל זאת, רבי אומר, אבל מה עושים במשך היום? ויוצא לפי רבי שאנחנו בבוקר הולכים ובונים, עולים, 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 עולים. כשמגיעים לרום, מגיעים לשיא, ואז עכשיו נשאר את השאלה, מה לעשות כשאתה בשיא? ואנטונינוס אומר, אז תחזור הביתה, עשית משהו, אין לך לאן ללכת. ורבי עונה, וצבא השמיים לך משתחווים. אדם עושה, בונה, החיים, העולם, השמש, עולים, יוצרים, ומתוך העמדה הגבוהה הזאת, מתוך היצירה, מתוך ההישג, מתוך העשייה, אנחנו מקדישים, בלשון שהגמרא משתמשת בשאלה השנייה, נותנים שלום. מקריבים, מקדישים את עשייתנו כלפי הקדוש ברוך הוא. לא מאבדים את זה, לא אומרים, אוקיי, עשיתי עכשיו, מתחיל מההתחלה, כאילו זה לא שווה. התפיסה היאושית הזאת, שכל מה שעשינו, בסופו של דבר, פשוט מקפלים אותו. אז רבי גם מודע לכך שתראה מה אנוש כי תזכרנו, מה זה שווה, אבל יש דרך לעשות משהו עם מה שעשינו. וזה לא לחזור לקפותינו, אלא להקדיש אותו למשהו מעבר לאופק. מה שאתה תגיע, אתה תגיע, אבל יש משמעות בגלל שעוצבה השמיים לך, סוף מערב, במקום הכי רחוק שיש מנקודת ההתחלה, אנחנו כן פונים אליו. אולי לא מגיעים לשם, אבל מתייחסים, מקדישים, מכוונים אליו. וצבא השמיים לך, סוף מערב, משתחווים. זאת, אני חושב, התשובה שרבי נתן לו. לאור זה, אז עוד יותר מעניין, אז מה הייתה השאלה הבאה? אומר לו, טוב, אז תגיע, אולי השאלה עכשיו, אולי, השאלה מובנת, התשובה היא קצת מוזר. השאלה היא, אז בסדר, נגיע ל-C, ונעצור. נגיד, אוקיי, זה מה שעשיתי, זה שלך. אבל שקיעה זו שקיעה, השקיעה הזאת באמת ירידה. אפשר לתת איזשהו ניתנת שלום, יש את החוויה כזאת, אבל למה לאט, 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 הדעיכה שהיא ערב. גם קורה בחיים, סוף החיים, סוף היום. תשובת רבי, משום פועלים ומשום עבורי דרכים. כיוון שלכל דבר יש סוף, אז זה חשוב שהסוף יהיה איתי, כדי שאנשים יכולים להתכונן, להתייחס, לתכנן. זה לא טוב שדברים ייגמרו בשיא ופתאום. אני נזכר, מוצאים את זה הרבה פעמים באנשים, בקרייריות, נגיד בספורטיביות, עובדים אחרים, שמישהו אומר, הוא רוצה לצאת בשיא. אדם צריך לדעת מתי לפרוש. זה אומרים את זה על ספורטאים, או ספורטאים אומרים את זה על עצמם. כי הרבה פעמים לא רוצים לפרוש, ואז יש כמה שנים של מקלקלים את ההילה. רבי, אנטוני שאל, אז שנצא בשיא, נקדיש כמו שאתה אמרת, נקדיש את הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, זה לא... יש
זה לא הכל אבנים. יש משמעות מה שאנחנו עושים. אז בסדר, אז נסה, ומי שמש עושה, שימות מתי בשיא עשייתו. שאלה טובה. התשובה של רבי לא כל כך מובנת. זה חשוב לאנשים אחרים, חשוב לתכנון. זה, יש איזשהו דבר טוב בדעיכה האיטית. אז זה צריכים לחשוב מה באמת המשמעות, ואני עובר לסיפור הבא, שאני... טוב, זה גם סיפור חשוב. שם יש לי, אני חושב, אני יותר מבין. ואמר לי אנטונינוס לרבי, שאלה אחרת לחלוטין לא קשור לשאלה הראשונה, ולא קשור לתחת המתים, קשור בדיוק להפך. לא תחת המתים, אלא החיים עצמם. אמר לי אנטונינוס לרבי, נשמה, מאימתני ניתנה באדם, משעת פקידה או משעת יצירה. ממתי האדם, החי, מקבל נשמה? הביטוי כאן הוא לא מוכר. מה זאת שעת פקידה? ואחרי שרואים שעת פקידה, אז מה זה שעת יצירה? אז רש"י מסביר, שעת פקידה, משעה שהמלאך פוקד הטיפה ומביאה לפני המקום, מה תהיה? כדמרין לפרק כל היד מסך הנידה. גמר בנידה שלפני שאדם נולד, לפני שאדם נוצר, אז המלאך מביא את הטיפה לפני קדוש ברוך הוא, ומה תהיה? חכם או טיפש, עשיר או וכן הלאה. אז פקידה, המלאך פוקד, ככה רש"י אומר, ויצירה היא שנקרם כולו בבשר גידין ועצמות. שלב מאוחר יותר בהיריון, איפה שיש כבר צורת אדם. לפי מקור אחר זה 40 יום. מאז. אז לפי זה בעצם שעת פקידה, מבחינת השעה, זה שעה, זה מה שאנחנו קוראים שעת יצירה. שעת פקידה היא החיבור. שעה שנכנסים להיריון. או קצת לפניו, אם רוצים, למה זה נקרא פקידה? זה לא הייתי קורא לזה פקידה. אז כמובן שנקרא פקידה, זה קצת לפניו, כשהמלאך מביא את הטיפה. אבל גם זה בעצם אותו דבר, מתי שממש מתכננים את ההתחלה, לפני ששום דבר קורה, או מתי שיש איזושהי צורה של בן אדם, למרות שזה עדיין עובר. מתי יש נשמה? אמר לו רבי, רבי עונה לשאלה, משעת יצירה, למה הוא עונה ככה? אני לא יודע. אולי כדי שאנטונינוס שיוכל להגיד שזה לא נכון. עד עכשיו שני הסיפורים שהיה לנו, אנטונינוס שאל, רבי אמר לו תשובה. אנטונינוס התלמיד ורבי החכם. בשני הסיפורים הבאים, זה והבא, אז המצב מתהפך. רבי אמר לו משעת יצירה. אמר לו, אנטוניס אמר לו, אפשר חתיכה של בשר עומדת שלושה ימים ולא מלח ואינה מסרחת, אלא משעת פעידה. בשר לא יכול לעמוד שלושה ימים בלי מלח, או בלשון מודרני, בלי מקרר, בלי להסריח. הנשמה שומרת על החיים. אז לא ייתכן שהעובר קיים בלי נשמה, עד יום 40. ורבי הודה, אמר רבי, דבר זה לימדני אנטונינוס, ומקרא מסעיו, הוא צודק, יש גם פסוק שנאמר, ופקודתך שמרה רוחי. פסוק באיוב, ופקודתך שמרה רוחי. עכשיו מבינים למה כתוב, למה השעה הזאת שדיברו עליו היא שעת פקידה, לא שהיא איכשהו חיבר את זה, למלאך שפוקד, אבל עדיין מילה נעשת מלאכותית, זה בא כדי לצריף אותו לפסוק הזה, ופקודתך שמרה רוחי. מה הפשט של הדיון כאן? חושבים כאן הדברים הם באמת ברורים. אנטונינוס שואל, או אנטונינוס בעצם יש לו דעה, שלקח זמן עד שהבהיר אותה, אבל אנטונינוס טוען שיש שני מצבים אורגניים, שני מצבים של אנשים. יש בשר שהוא מת ויש חי. והשני מצבים האלה הם מובחנים בצורה קיצונית. החיים גדלים, פורים ורבים, והמת מתקלקל ומתפרק, מסריח, בלשון של הגמרא. המצב הטבעי, המצב הבשרי, אפשר להגיד, המצב הגשמי, הוא מצב של פירוק, של הסרחה. הדבר שהופך את התמונה על רשע, זה מה שאנחנו קוראים חיים, איזשהו יסוד פנימי, שממש הופך את המצב הגשמי. וזה קוראים נשמה בלשון של הגמרא הזאת, ולכן הוא בסופו של דבר אומר, עובר צריך להיות בעל נשמה מהרגע הראשון, אחרת הוא בכיוון לגמרי לא נכון. זה או כיוון מעלה או כיוון מטה, בשר הוא בכיוון מטה. עכשיו בוא נגיד מבטנו המודרנית. בן אדם חי, כי הוא חי, כי יש לו נשמה. אם הוא מת, אז הוא מתפרק, מסריח אחרי 3 ימים. העובר נותק מאביו. אז מה שומר עליו? אומר רבי, יש לו חיים חדשים, יש לו נשמה של עצמו. מה נגיד אנחנו, או מה נגיד המדע? הניתוח של רבי היה נכון, אתה צריך להיות חלק מחיים כדי לחיות. אבל התשובה היא שהעובר הוא חלק מאמו. יש גם דעה בגמרא, דעה שדווקא הרבה ירושלים פוסקים כמו, שאומרת ככה, עובר ירח אמו, מבחינת ביולוגית, העובר הוא חלק מאמו. אז שאלת, זאת הסיבה האמיתית למה העובר לא מסריח. כי הוא לא בשר מונח על השולחן, הוא חלק ממערכת חיים, הוא מחובר בדם למערכת חיים, שזה אמא שלו. אז נכון שבעולם העתיק, לא חשבו ככה, חשבו שהעובר מבחינת אישיות שלו הוא פשוט האבא. הטיפה זה האבא, אין ביצית לאמא. דבר זה לא ידוע, לא למעתיק. סתקו ברמב"ן בתחילת הזריעה, שתי דעות, שתיהם אומרות שלאמא אין חלק גשמי בילד, למרות שהיא מעניקה לו דברים דרך אדם. אז מבחינת, כיוון שנשמה זה ביטוי לא לחיים, אלא לחיים אינדיבידואליים, כל אחד יש נשמה שלו, זה אישיות שלך, אז ברגע שזה מנותק מהאבא, אבל זה בכל זאת, זה אבא, אבא קטן, אז הוא נחשב מבחינת יחידה, הוא עצמאי עכשיו. ולכן מתקבל את התשובה הזאת. בסדר, אבל מה המשמעות של הדברים? אני חושב שהפסוק באיוב שמביאים כאן, מגלה לנו את המשמעות האמיתית. זו שאלה מדעית, חי או לא חי. ברור שהוא חי, למה רבי אמר בשעת יצירה? ברור שהוא בא לפני כן, הוא חי. כמו שאנטינוס אמר, הוא לא מתקלקל, אז הוא חי. אבל המילה פקידה כאן, זה ממש הרמז, הסוד, המפתח. ופקודתך שמרה רוחי, מה פשט הפסוק באיוב? הפשט הוא לא הגמרא הזאת. ופקודתך שמרה רוחי, התייחסות של הקדוש ברוך הוא, או אולי הצו של הקדוש ברוך הוא. הפקודה, או ההתייחסות, כלומר הזיכרון, השם פקד את שרה, או אולי פקד מלשון מצווה, שזה כמעט אותו דבר, קדוש ברוך הוא מתייחס לנו, גם מצווה. ההתייחסות של קדוש ברוך הוא לאדם, זה מה ששמרה רוחו. האווירה שם זה אותו דבר, אדם לבד הולך ומתקלקל, הוא מת. היסוד של כל העולם, זה מחיים למוות. יש רק חד כיוון. בעולם הטבעי. ומה יוצר חיים? רק שכינה, רק מגע, פגישה, זיכרון, כשבו הוא זוכר, פוקד, מדבר איתנו, מצווה אותנו, זה מה שנותן חיים. אחרת, חוק של אנטרופי, חוק תרמודינמי אומר שהכל הולך ומתקלקל. מסריח. ולכן רשי גם הסביר, זאת הסיבה שרשי לא הסביר פקידה שהזכר פוקד את הנקבה, אלא שהמלאך פוקד אותו. כלומר, הוא אומר שסוד החיים, סוד ההתנגדות לתהליך ההכרחי של פירוק והסרחה, הוא התייחסות של הקדוש ברוך הוא, צו, באותו מדרש בנידה, מביאים את הטיפה לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גוזר עליו, אתה תהיה חכם ועשיר, או עני וטיפש, גבוה, נמוך, בריא או חולה. כלומר, והשם פקד עשרה, ההתייחסות, ההתמקדות, התודעתית של הקדוש ברוך הוא, הוא נותן את ליבו עליך. זה החיים. ומה שאנטונינוס אמר זה שהאדם הוא, או מה שהפסוק, מה שרבי אולי העניק למציאות הקוואזי מדעית של אנטונינוס, המשמעות הרוחנית שרבי יוסיף לו זה שהאדם מתחילת בריאתו הוא בר פקודה. האדם הוא לא, יכול, מה אמר רבי כשמע בהתחלה בשעת יצירה? הוא אומר, יש אדם, נכון, הוא לא דומה לאדם, אבל יש איזשהו חי כזה, בלשון שלנו, כמה תאים שהולכים ומתפלגים, זה ייצור ביולוגי טבעי. הוא דומה לסלמנדר, הוא דומה לקוף, הוא דומה לא יודע מה, לכל מיני בעלי חיים, ובאיזשהו שלב, הוא גדל מאוד, בהתפתחות שלו, הוא מקבל נשמה. ומאז הוא מתחיל להיות אדם. מה שרבי כן אמר זה שברגע שהוא נראה כמו אדם, הוא צריך להיות אדם. זה לא שיש אדם, לא שיש איזשהו אדם ניאנדרטלי, ויום אחד הוא מקבל נשמה. לא, אז ברגע שיש לו אור בגידים, הוא דומה לצורת אדם, אז ויברא השם את האדם, אז גם בצלם. אבל לפני כן, יש חומר ביולוגי, נגיד ככה, רבי אמר תפיסה כמעט אבולוציונית. כלומר, יש חומר ביולוגי, יום אחד הוא נהיה אדם. אז הוא מדבר ברחם, הוא לא מדבר לפני 10 מיליון שנה, אבל זה אומר, האדם יוצא מהעולם הביולוגי, האדם שנברא בצלם, האדם המיוחד, אדם בעל נשמה, הוא יוצא מהעולם הביולוגי וקופץ לדרגה אחרת. ומה שאנטונינוס אמר לו, בגלל סברה ביולוגית, ומה שרבי אימץ בגלל פסוק באיוב זה ש... ופקודתך שמרה רוחי, רוח האדם שונה מרוח הבהמה, מלכתחילה. להיות אדם זה להיות עומד לפני המלך, מקבל פקודה, בעל זיכרון ופקודה. ופקודתך שמרה רוחי, בלי זה אדם לא יהיה בעל חי, הוא יהיה בעל מת, הוא יהיה מת. זה בא להדגיש את הניתוק המוחלט של האדם מעולם הטבע. אפילו עובר במאי אימו, אפילו פרי עובר במאי אימו. 40 ימים הראשונים. גם רבי נידה אומר, מה יהיה באלמה? ולכן רבי אמר, מה יהיה באלמה? זה לא בן אדם, הבן אדם יצא מהמים האלו. אבל מסקנת הגמרא היא שלא. יכול להיות שביולוגית זה מים בעלמה, יכול להיות שבי הרבה דברים, זה דבר לא חשוב. לא מתמי תומת לידה, אישה שמפילה הוא בא לפני יום 40. אז היא לא ילדה, וזה לא בדיוק אדם, אבל לא ייתכן להגיע לשלב יותר מאוחר, אם להתחלה אין את המגע הבסיסי של ופקודתך שמרה רוחי, יום פקידה, שנקראת כאן נשמה. אם זה לא נשמת אדם אז, זה לא יהיה נשמת אדם אחר כך. אתה רוצה לחלק בין הדברים? לא במונחים של נשמה. תגיד שהאדם שלא מפותח בכלל, אין לו אור, גידים ובשר, הוא לא בצורת אדם, אז אין לו דין אדם לגבי א' ב' ג' ד' ו'. אני חושב שזה לא קשור בכלל לשאלה שבטח חלק מהמאזינים חושבים, שאלת הפלות, שיש פוסקים שחלקו בין לפני 40 לבין אחרי 40, לגבי הממד ההלכתי, החוקי של אותו ולד. אדם או כמעט אדם או לא אדם. יש קשר, אבל זה לא קשר חשוב כאן. הגמרא הזאת אומרת שנשמה היא בהתחלה, וזה לא אומר שזה בן אדם עכשיו. למה רבי לא חשב ככה? כי הוא בכל זאת עד התפיסה שאדם צריך להיות בעל תכונות מסוימות. אבל נשמה זה לא תכונה, זאת הפרינציפ של החיים. למה? כי זה התחלת הגידול. בלי נשמה אתה יורד. אם אתה רוצה להיות אדם בעוד 40 יום, אז אתה צריך להתפתח לכיוון זה. איך משהו מתפתח וגדל? רק עם רוח חיים בתוכו. והאדם, רוח החיים שלו, צריך להיות רוח החיים של האדם, של צלם אלוקים. אז אם אתה תהיה אדם מחר, אתה צריך להיות נשמת אדם גם היום. אם אתה תהיה צד המלוקים מחר, כי בצד המלוקים נברא, אז אתה צריך להיות בעל נשמת צד המלוקים מההתחלה. כשברוך הוא לא מדבר, לא מצווה, לא אומר עשיר חכם, רזה וגבוה, אלא לאדם, בפוטנציה. אבל הפוטנציאליות הזאת היא הנשמה. זאת התשובה. ועכשיו שאלה קשורה ומחוברת. אני אקרא אותה, לא נוכל להסביר אותה, אבל אני רוצה מיד לקרוא אותו כדי שתחשבו. ואמר לאנטוניוס לרבי, אם את היצהרה שעולה את באדם, אם אנחנו כבר עוסקים בתורת ההיריון, תורת התפתחות הילד, אז מתי יצהרה שעולה את באדם? משעת יצירה ומשעת יציאה? ברור לא מאותו זמן. אנטוניוס חושב שהנשמה שעולה את באדם משעת פקידה, ולא משעת יצירה, אבל שתי אפשרויות עכשיו לגבי יצהרה זה משעת יצירה, יום הבאים, או משעת יציאה, כלומר לידה. אמר לו, משעת יצירה. רבי נשאר באותו תשובה שהיה לפני כן. גם זה משעת יצירה. טוב, כאן הוא באמת צודק. לכאורה, בטח לא משעת פקידה. אתה לא בן אדם, איך יכול להיות, יש לך יצר, יצרה זה לא פוטנציה, זה משהו. אז אם אתה לא אדם, אז לא. אבל רבי חושב שיש אדם קטן, שהוא מה שנקרא שעת יצירה. או גידים ועצמות. אמר לו, אם כן בועט במאי אמו ויוצא. אם יש לו יצר הרע, אז למה הוא נשאר שם? כל אמא תכיר את הדאגה של אנטונינוס כאן. האמת שהוא כן בועט, אבל הוא לא בועט ויוצא. אם יש לו יצר הרע, אז למה הוא נשאר במקום שלו? אני לא ראיתי בדיוק למה יצר הרע רוצה לצאת, יצר הטוב רוצה להישאר. ויצר הטוב שלי רצה לצאת לעולם, ככה נדמה לי. אבל, טוב, מה שאני רוצה לומר, אם יש לעובר יצר רע, אז בועט מאימו ויוצא, אלא משעת יציאה. אמר רבי דבר זה לנדן לאנטונינוס, צודק, ומקרא מסייע שנאמר, ולפתח חטאת רובץ. אכן, יצר רע הוא מאוד 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 קדום באדם, אבל הוא קשור לעולם הזה, ולא לעולם. הווייתו הבסיסית לפני שהוא פוגש את המציאות. תחשבו על המשמעות של המחלוקת הזאת או השאלה הזאת, מתי יש יצר רע, ואנחנו נתחיל מאותה נקודה בשבוע הבא, ועד אז שיהיה לכם כל טוב ממני ומשידורי קשת, כל שידורי תורה. כל טוב.